ברוכים הבאים לאבטיח כיס, פודקאסט בנושא ניהול עם נורית בן משה ודקל אסף. והיום נדבר על ניהול מהמוח ונתמקד בניהול זמן. נורית, מה נשמע?
בסדר.
אז באמת אני התוודעתי לכל הנושא הזה של המוח, או בשמו הלועזי Neuroscience, כשהתחלתי קצת להתעניין במילה אחרת באנגלית שנקראת NLP,
שזה אומר למי שלא יודע.
Neural language, משהו כזה, processing?
לא, זה NLP זה Neuro-Linguistic Programming.
Programming, אוקיי. זהו, אני...
זה לא סתם דרך אגב הגיע מהכיוון של... עולם התוכנה.
לא, אני דווקא בעולם התוכנה NLP זה Natural Language Processing, שזה
בסדר,
היכולת להבין בן אדם, אבל...
אוקיי, אבל NLP אני לא מספיק יודעת, אבל חלק מהעניין זה של זיהוי בעצם של התבניות חשיבה ודיבור שלנו, ודרך זה עבודה על שינוי דפוסי חשיבה והתנהגות.
זהו, אז אני יודע שבאמת Neuroscience, יש לו איזה משהו דומה מבחינת הכוונה שלו, את בטח את הצלבי אותי ודגיד, זה משהו אחר לגמרי.
זה משהו אחר לגמרי. לא, זה משהו הרבה יותר רחב. תראה, כל העולם של נוירוסיינס נפתח למעשה בשלב שבו התחילו להיות הדמיות שמאפשרות לבדוק את המוח בפעולה. וזה למעשה יצר את השינוי, כי אתה מצליח יותר לראות איך המוח עובד, איזה אזורים עובדים, איזה מעברים חשמליים יש בין אזורים שונים, מה קורה כשאזור אחד פעיל או לא פעיל, מה השונות בין אנשים שונים, איך נראית למשל, היום נורא מנסים לחקור את הנושא של איך נראות כל מיני הפרעות, הפרעות קשב או הפרעות שפתיות, הפרעות קוגניטיביות, הפרעות נפשיות. דרך אגב, גם על זה היום בוחנים ובודקים. אז כל ברגע שהמכשור והטכנולוגיה נורא התפתחו, זה אפשר לנו למעשה להבין את האיבר הזה, שהוא איבר ממש מרכזי אצלנו.
די.
די, כן. ואני חושבת שאני ברמה האישית היום נורא מתעניינת בזה.
אז אולי לפני זה אנחנו נדבר, כי הרי היה לנו כבר פרק על ניהול זמן.
נכון.
ובאמת ראינו שזה פרק ככה שהרבה מאוד אנשים גם גיבו עליו, וגם ראינו שמבחינת
מורידים אותו הרבה, כן.
השמעות וההורדות. למה לעשות עוד פרק על ניהול זמן?
אני חושבת, ממה שאני רואה, זה ממשיכה להיות סוגיה ממש מרכזית וכואבת אצל הרבה מנהלים.
חייב להגיד שזה הייתה פאוסה מאוד מותחת.
כן, לא, כי חשבתי איך לנסח את זה. אבל אני חושבת שבאמת זה תשמע, זה א' מטריד את כולנו. כאילו, אני לא מכירה מישהו שלא בא ומקטר על זה באיזושהי צורה, על הריבוי של המשימות, על כמויות של כל מיני דברים שקורים, נגיד הטכנולוגיה, מה, היא גומרת עלינו. אני לפעמים נחנקת כבר.
אני דווקא מרגיש שאני במקום מה זה טוב עם הניהול זמן. באמת, אני כאילו לא שאני מספיק את כל מה שאני רוצה, אבל אני, פעם זה היה לי ממש איזשהו קונצרן גדול, ועם הזמן אני לא יודע, איכשהו חי עם זה, אולי השלמתי.
אני בתקופה שאני ממש במרוץ אחר הזמן. יש כל כך הרבה דברים שאני עושה עכשיו במקביל, וכל אחד דורש תשומת הלב שלי, וממש, יש אצלי תחרות קשה, ויש לי עדיין דברים שעוד לא הגעתי אליהם. שזה בהזדמנות אחרת, אני אספר לך.
אוקיי, אני ממליץ לך לשמוע את הפרק שלנו, אחרי שנקליט אותו היום. אז באמת, למה קשה לנו לנהל זמן?
אני מאבחנת שני דברים מאוד מרכזיים. אחד, שכמות הדברים שאנחנו מטפלים בהם היא עצומה. היא עצומה גם כי אנחנו מטפלים היום בהמון דברים, וגם כי יש שינויים כל הזמן. כלומר, כל הזמן קורה משהו. אין, אוקיי, לקחתי לעצמי עכשיו פרויקט, אז חודש מסביבי הכל שקט. לא, לקחת פרויקט, ובמקביל קורים המון המון דברים. והדבר השני שאני חושבת שקורה זה שהנגישות הזאת, שמצד אחד אנחנו מתים עליה ונורא אוהבים אותה, שאתה לא משנה איפה שאתה בעולם, אתה יודע, יש את המושג היום של נוודים דיגיטליים, של אנשים, שמעת על זה?
לא. בטח מכיר את הסוגיה,
כן,
אבל לא את המתמטר.
כן, זה אנשים שבאים ואומרים, אנחנו סוג העבודה שלנו, בא ואומר, אנחנו לא חייבים לשבת כאן ספציפית, לא במשרד מסוים וגם לא במדינה מסוימת, ואנחנו מטיילים ותוך כדי עובדים. יש לנו את המכשירים הסלולריים שלנו, את המחשבים, את הווי-פיי, וזה מספיק לנו.
אני יכול להגיד שעוד לפני, טוב, לא יודע אם להגיד לפני העידן הדיגיטלי, כי די, גם די נולדתי לתוך זה, אבל נולדתי, אבל זה הגיע די מהר, אבל הכרתי אנשים שהיו נוודים לא דיגיטליים, פשוט עבדו כל פעם בעבודות כאילו אחרות, פגשתי כאילו בכל מיני מסעות בחול, אנשים שפשוט היו הולכים למדינה עובדים.
כן, אבל כאן מדובר על זה שאתה יכול להמשיך לנהל איזשהו מין חיים שבו אתה נגיד מטייל ונהנה ועושה דברים, ותוך כדי עובד. שזה כאילו הוא חי זה לצד זה, ובלי קשר לאיפה אתה נמצא. כלומר, אתה יכול לאפשר לעצמך להמשיך ולהתפרנס תוך כדי זה שאתה מטייל, שאתה נהנה, שאתה עושה דברים אחרים שבא לך, בין אם זה בהודו, בין אם זה נסעת לברנינגמן, ואתה נמצא בכלל בצד המערבי של ארצות הברית.
אוקיי.
אז זה חלק מהעניין. אז אני אומרת, אז דווקא בגלל שיש לנו את האופציות האלה המטורפות, לתקשר עם כל אחד, בכל זמן, הטכנולוגיה היום, הטלפון הכי קטן, הרי האיכות המחשובית שלו גדולה הרבה יותר ממה שהתחיל המחשב הראשון. אז העובדה הזאת, זה אומר שכל הזמן מתפרצים לנו דברים. כלומר, אני יכולה להגיד, אני אומר שאני עובדת המון מול חוץ לארץ, אז הבוקר שלי הוא המון בוקר ישראל, אבל מי בערך 2-4 בצהריים ועד הלילה, אני מתחילה לקבל מיילים מהצד המזרחי והמערבי של ארצות הברית. אז מה שזה אומר, אם תסתכל על מתי מגיעות אליי הודעות, אז זה מי, הרבה פעמים 7-8 בבוקר ועד 1-2 בלילה.
כן. אז באמת הנושא הזה של הרעשים סביבנו, ואולי אפילו לפעמים עודף המידע, זה באמת אחד הגורמים העיקריים שאת אומרת, שמקשים עלינו לנהל את הזמן.
כן, ואז מה שקורה, אנחנו כל הזמן בסחרור. אני אומרת אנחנו, כי אני מרגישה שגם אני ככה, זאת אומרת, זה כל הזמן איזה מין מרוץ אחרי הזנב להספיק דברים, ולתת מענה לכל דבר, ולא להפיל שום כדור שקורה בדרך. ואני חושבת שזה דברים שהם, אתה יודע, הם חונקים אותנו.
אז זהו, אז אני, יש לי איזה שהם יחסי אהבה סינה עם הדבר הזה, עם הרעשים האלה, כי פעם באמת ככה היה לי קשה, אבל אני חושב שעם הזמן, לא יודע אם התרגלתי או למדתי לחיות עם זה, או שזה אותו דבר בעצם, אבל היום אני, כאילו אם תתני לי פרויקט אחד ותגידי לי זה מה שאתה עושה בתקופה הקרובה, אני שמם לי, אני לא ארגיש מסופק. ואני דווקא מאוד מאוד אוהב, להתחיל לעשות כמה דברים במהלך היום, זאת אומרת להתחיל עם פרויקט אחד ואז אני נתקע בו ויש לי איזה משהו אתגר שמה שאני חושב עליו ואני מרגיש שהגעתי לזה מבוא סתום ואני שם אותו בצד עובר לפרויקט אחר ואז שם אני
אחזור זה... לסיפור הזה שלך כי הוא סיפור מצוין למשהו שאני רוצה שנדבר עליו תכף.
אבל באמת אני דווקא מרגיש שהריקוד הזה גורם לי לסיים את היום עבודה שלי עם תחושה מאוד טובה. זאת אומרת, אני מרגיש שכאילו בימים שאין לי את כל המיליון קונטקסט סוויצ'ים האלה, ובגלל זה גם אני נורא אוהב את הנושא הזה של ניהול, כי אתה תמיד יש לך קונטקסט סוויץ', אתה יכול להיות הכי שקוע במשהו, ואז פתאום יבוא מישהו ויגיד, יש
איזה
בעיה, יש זה, ואתה ישר צריך לעשות שיפט ולהבין כן. איך להתנהל. אז כאילו זה דווקא מאוד, אני מאוד אוהב את זה, פתאום קופץ לי איזה מייל, פתאום זה, אמנם אני מפתח.
אני שומעת מה שאתה אומר, אני חושבת שאתה יחיד ומיוחד, אז כנראה בעניין הזה, ממה שאני שומעת, ואני באמת, אני מדברת עם מאות של אנשים, החוויה היא אחרת.
פעם לא אמרו לי את זה, נורית.
אתה רואה? תמיד יש פעם ראשונה.
לא, אני לא, אבל ברצינות אני אומר, קשה לי להאמין שאני יחיד ומיוחד, אבל זה באמת כאילו...
רוב האנשים שאני פוגשת הם עמוסים. תראה, הנתונים מראים שהשחיקה, שהלחץ בעבודה, הופכים להיות הרבה יותר ויותר קשים. אני יכולה להגיד לך שזה נושא שעכשיו תופס המון תשומת לב, אפשר גם בתחום האימון, וגם בתחום הבריאותי, שמתחילים לדבר על זה. על ביונאוט, על שחיקה של אנשים, על חוויה של לחץ, על חרדות, על...
לא, אני כן חושב שכל דבר שאני עושה הוא דבר שאני מוצא בו עניין. זאת אומרת, אם אני אעשה, אם אחד מהפרויקטים האלה יהיה כזה שאני לא בא לי לעשות אותו, בטח שהוא יעייף אותי. אבל אני בדרך כלל נוטה למצוא עניין בכל דבר שאני עושה.
אז זה אתה מחזיר לפרק שדיברנו אז, כמה הנושא של עניין הוא חשוב בניהול זמן. אבל אני רוצה שאולי היום ניקח את השיחה שלנו למקום אחר, כלומר, אני שומעת מה שאתה אומר, ואני מקבלת שזו החוויה שלך, רק אני רוצה לשים סימן שאלה אם היא החוויה המייצגת של מרבית האנשים.
אוקיי,
אז אני אשלח אותך אולי לעשות איזשהו סקר אחרי הפרק הזה, לבדוק כמה אחרים באמת חווים את מה שאתה אומר, שהכל נורא רגוע, ולהפך זה נורא כיף ומאתגר.
שאלה טובה, מעניין. נעשה את זה.
בסדר.
אוקיי, אז באמת דיברנו על הנושא הזה של רעשים ושקשה לנו לנהל זמן, כי כל הזמן היום בעולם של היום כמו שאמרתי, כמעט תמיד אתה מתחיל פרויקט, וצץ פתאום פרויקט חדש, וחדש חדש,
כל הזמן קורה משהו.
הפרויקט הראשון משתנה, והסביבה מאוד מאוד דינמית. איך באמת הנושא הזה של נוירוסיינס בא לעזרתנו?
אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו מבינים היום זה איך המערכת הזאת עובדת, או מה גורם לה להיות משובשת ולא יעילה. ואחד הספרים שעליי לפחות ככה עשו רושם ואני משתמשת במידע שהם נתנו, זה ספר שנקרא Organize Your Mind, Organize Your Life, שכתבו למעשה רופא בשם פול המרמן, ומאמנת שקוראים לה מרגרט מור, מישהי שאפילו הבאתי אותה לארץ, שהייתי בלשכת המאמנים, והם למעשה עשו איזה מין קומבינציה להבין ולראות ולנסות לנסח בצורה פשוטה מה העקרונות שמוח מאורגן צריך לדעת לעשות. כלומר, איזה מיומנויות, מה זה המוח לדעת? זה אנחנו, איזה מיומנויות או איזה שיטות עבודה אנחנו חשוב שניצמד עליהם כדי לאפשר למוח שלנו להיות יותר יעיל. עכשיו אני רגע פותחת סוגריים, בעצם אנחנו מדברים על כל ההפרעות האלה, מה שקורה זה שהמוח שלנו כל הזמן מוצף בדברים. ובגלל שהוא מוצף, היעילות שלו והריכוז שלו נפגעים. אז הרעיון הוא בעצם איך לייצר לנו שיטות של המוח ועבודה עם המוח שלמעשה ישפיעו על הפרודוקטיביות שלנו, על ניהול הזמן שלנו בצורה משמעותית יותר.
אופטימיזציה של המוח.
משהו כזה, כן. אז הם ככה ניסחו 6 עקרונות. אני קצת אעבור עליהם, אולי ככה נדבר עליהם, ואז נראה, ואולי זה גם מתחבר למה שאמרת. אז הנקודה הראשונה זה בכלל הנושא של הניטרול של כל ההפרעות והרעשים. אחד הדברים, ואנחנו מדברים על זה המון, למשל על הצורך של מנהל לתכנן, או הצורך לחשוב. הרי ניהול זמן יש בו אלמנט של תכנון. ואז אתה צריך את השקט הזה, לנטרל רגע, לסגור מסכים אחרים. כשאני אומרת מסכים, זה לא רק מבחינה טכנולוגית, אלא זה גם לייצר לך סביבה שקטה לעבודה. שאת, אחד הדברים, אתה יודע, שבכלל המבנה הפיזי של ארגונים היום זה open space.
כן.
ואם למשל אתה רוצה תכנון, אז אתה צריך לסגור את המסכים האלה שיש, ולמצוא לך זמן שקט. אז יש מישהו שיבוא ויגיד, אני לוקח איזה חדר ישיבות, יש מישהו שיגיד, אני הולך על, אני בא מוקדם, או נמצא בשעות שהעובדים, אני יושב בחוץ, אני הולך לאיזשהו חדר שקט אחר שיש בארגון. משהו אבל שבעצם סוגר לך את המסכים האחרים ומאפשר לך להיות בריכוז על משהו מסוים.
אוקיי.
זה יכול להיות שאתה לא חווה את זה.
לא, אני אגיד לך מה, אני לוקח את מה שאת אומרת ומבחינתי אני מתרגם את זה לצורך להתרכז. זאת אומרת, אתה צריך סביבה שתאפשר לך להתרכז. לצורך העניין יכול להיות שבשבילי הסביבה הזאת זה סביבה שיש בה מוזיקה או שיש בה רעש. או שיש בה קונטקסט סוויצ'ינג, כאילו דברים כאלה, כן. שזה הסביבה שלי גורמת להתרכז.
נוחה, כן.
אז נכון. כאילו אני צריך סביבה נוחה.
כן,
אם היה, דרך אגב, וזה, אני עדיין בן אדם, אם עכשיו מישהו ידפוק ליד עם פטיש כל הזמן, או ישבור זכוכיות, כנראה שזה כן הפריע לי, כן? אבל על הדברים שבדרך כלל קורים סביבי, אני די רגיל היום, ודי זה עוזר לי לעבוד.
כן, ואז בעצם המסר זה, תייצר סביבה שקטה, כי אז אתה תוכל להתרכז. כי בעצם המוח שלנו זקוק לשקט האלה, כי כל ההפרעות האלה מורידות מהאפקטיביות. בעצם המוח שלנו הוא אזור, ואנחנו כאנשים, אנחנו כל הזמן עסוקים בלקלוט גירויים מהסביבה.
כן.
ואז ברגע שאתה, יש לך כל הזמן גירויים, אתה בעצם, התשומת לב שלך מתחלקת. הרבה מחקרים שעשו, למשל, של המולטיטאסקינג, זה לא הדבר הכי טוב בעולם, מבחינת איכות העבודה, למרות שפעם נורא פיארו את זה בתור פאר המושלמות הביצועית.
דרך אגב, מולטיטאסקינג זה משהו שאני פחות מסתדר איתו, דרך אגב. כאילו אין לי בעיה לעבור מדבר לדבר, ואם נגיד אני בישיבה,
אז זה לא במקביל לעשות.
ואני בטלפון, זה כאילו או זה או זה.
כן. אני גם מרגישה הרבה פעמים שכשאני עושה משהו אחד, למרות שאני מסוגלת לעשות, זה לא אותו דבר.
לא, לא, זה לא אותו דבר.
זה
דווקא אני מאוד מתחבר.
עכשיו, הדבר הנוסף שהם מדברים עליו, עיקרון נוסף, זה הנושא של העברור של הרגשות. שזה גם דבר שאני חושבת שכבר דיברנו עליו כמה פעמים, שאם אתה רוצה ריכוז, אם אתה רוצה להיות על משהו, אז אתה צריך בעצם לבוא במוד שיותר רגוע ופתוח ונכון לעשות את העבודה הזאת. אז אתה יודע, זה יכול להיות אנשים שיבוא וגידו, אז אני צריך לרוץ כדי להגיע במצב כן. רוח טוב, או לעשות איזושהי פעילות גופנית אחרת, יכול להיות שיש אנשים שצריכים, לא יודעת מה, לאכול משהו, לשתות, זמן שקט כזה, לשים מוזיקה, אני למשל נורא מוזיקה עושה לי טוב. אז כשאני צריכה להיכנס לאיזשהו מוד מסוים, נגיד, מוזיקה, כן, אני אשים אותה והיא תעזור לי. יהיו אנשים שיעשו מדיטציה, אבל להיות מודע לזה שאתה צריך לעברר את עצמך גם רגשית, ולא משנה מה דרך, אז מי שוכר לך לדבר, אבל כאילו לייצר את הניקוי הזה. ברגע שאתה נקי מהרגשות, אתה מסוגל לעשות את העבודה הקוגניטיבית. כי אחרת הרגשות שלך באים בדרך, הם מפרים, הם מפעילים אצלנו מערכות אחרות בתוך המוח.
אוקיי, מעניין. בעצם כאילו אם אני לוקח את זה, אם אני עכשיו רוצה לשבת על איזה משהו שאני צריך להתרכז בו, ולא יודע, אני נסער כי קרה משהו, אז כאילו לעשות איזה משהו שמשנה את ה-state of mind שלי.
כן.
לא פשוט.
לא פשוט, אבל יכול, אתה יודע, יכול להיות שאתה צריך להגיד לך, אם זה מספיק חשוב, אז אולי להיות מודע שזה לא הזמן הטוב לעשות את זה עכשיו.
כן.
ואם זה מספיק חשוב ואתה צריך, אז להיכנס ל-state of mind שמאפשר לך לעשות את זה. ולהגיע רגוע. תחשוב על מישהו שהוא עצבני והוא צריך עכשיו לקבל החלטות. מה שנקרא, הם יוטו בדרך שהרגשות שלו נמצאים, או מופעלים כרגע.
טוב, אבל איך על קבלת החלטות זה בכלל עולם שלם.
זה פרק אחר, דקל.
אוקיי, איזה עוד דברים?
אז הם מדברים שם למשל על הנושא שזה של לעשות הפסקות יזומות. וזה משהו שאתה אמרת, כלומר להיות מודע שכאשר אתה נדרש, פתאום נכנס משהו, תהיה לך את היכולת לעשות עצירה במה שאתה עושה ולעבור למשהו אחר.
כן, זה אני חושב שזה משהו מאוד חשוב בניהול. דיברנו אז בפרק הקודם על הפומידורו וכל מיני השיטות כן. האלה, שבעצם לעשות את הצירות האלה כדי באמת לדעת לסדר את הזמן.
כן, אבל פה זה משהו אחר גם, זה כאילו לשים לב ליכולת שלך להפסיק, להתעסק במשהו. הרבה פעמים משהו רודף אותנו, גם אחרי שאנחנו כבר לא עוסקים, אז דווקא הם באים אומרים חשוב לדעת, לעשות את ההפסקה הזו, או להגיד עכשיו סטופ.
זה לא רק הפסקה, זה גם ממש לנקות את זה מהמערכת.
כן, להוריד את זה כרגע מסדר היום, ולעסוק במשהו אחר. עכשיו, המון פעמים זה קורה, כי אנחנו צריכים משהו אחר קרה, אתה הולך פתאום לישיבה אחרת, אתה הולך לפרויקט אחר, אתה עם פורום אחר של אנשים, אתה צריך לעצור את מה שעשית, ולהיכנס למשהו חדש.
זהו, אז אצלנו בעבודה דווקא קוראים לזה brain dump. זאת אומרת, לשלב הזה שאתה צריך להוציא את הכל, בדרך כלל במסך לכתוב את כל הדברים האחרונים שאתה חושב עליהם באותו רגע, ולעשות סוויץ' לדבר אחר.
אבל כאילו לשמר אותם.
כן, כי הרבה פעמים אתה באיזשהו state of mind, ואתה יש לך איזושהי המשכיות, אבל אתה צריך לעבור למשהו אחר, ואתה לא רוצה לשכוח את מה שכבר כן. חשבת. אפרופו זה, אני בדיוק כתבתי לפני שבת דברים שאני צריך להמשיך אחרי זה.
זה שהפרעתי לך.
אז באמת, כאילו זה דבר שאני
מסכים. הם קוראים לזה את העניין של שליטה בדחפים. כלומר, היכולת שלך לעצור משהו, לסגור אותו ולחזור אליו אחר כך בצורה שלמה.
אני רוצה דווקא להגיד את זה בצורה אחרת, שאני לא חושב כאילו... אולי אצל הרבה זה שליטה בדחפים, ואני חושב שהרעיון פה זה הקניית הרגלים. אני חושב שכשאתה מתרגל לעשות העצירות האלה, ואתה מתרגל לעשות, בעצם לפעול לפי הכללים האלה, אז זה כבר לא, אין לך את הדחף. זאת אומרת, לא יודע, אולי באמת סך הכל רופא ומאמנת, אז כנראה ש...
לא, אני מחייכת, כי אני אומרת כאילו, אתה הורס עכשיו לשורה שלמה של כותבים, ביניהם קאנמן ודן אריאלי, את כל התיאוריות שהם באים, אנחנו לא כאלה רציונליים, כמו שאנחנו חושבים של, אני אשלוט בדחפים שלי והכל יהיה בזה, אנחנו כולנו בני אדם, והמערכות שלנו עובדות אחרת. כלומר, יש לנו מערכת אחת שהיא מאוד מאוד אימפולסיבית,
לא,
מערכת
נכון.
של דחפים, אז אתה יודע, אז זה לא הכל נורא רציונלי.
אני אומר, העניין הזה של לחשוב על דברים גם אחרי שהם נגמרים, אז זה כאילו משהו של הרגילים. בטח שיש לנו דחפים בתור אנשים שאנחנו צריכים לקבל, לבחור דברים או להגיד מה אנחנו חושבים, אז יש לנו את ההטיות שלנו. אני דווקא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על הנושא הזה של לדעת לעצור לפחות אני הרגשתי לפני שהייתי מודע לכל העניין הזה של הקונטקסט סוויץ' ואיך שחשבתי איך אני עובד עם זה, אז באמת כשעצרתי עדיין חשבתי על הדבר האחרון שעבדתי עליו.
אתה יודע, באימון יש אחד הדברים שבעיניי נורא קריטיים, הרי אני יכולה לאמן אנשים במרווחים מסוימים, שאתה עושה למשל אימון, שאתה יוצא ממנו אחר כך גם מאמן עם הרבה מחשבה, עם הרבה, אתה יודע, זה יכול להיות מגוון של רגשות. וגם אני למשל צריכה לדעת לסגור את האימון שהסתיים, ולהיות נקייה ופתוחה לאימון החדש. שזה דוגמה למשל בסוויץ' הזה, זה לעשות מין כיבוי והדלקה של תשומת הלב שלי לדברים מסוימים בזמן מסוים, ואז לחבות את זה ולעבור למשהו חדש. תן ממש, אתה יודע, היום היה לי אימון אחד שהיה ממש קשה. כלומר, מנהל שהוא לא התחבר למה שקרה, והרגשתי שאני עובדת נורא נורא קשה בעבודה איתו. ואחרי חצי שעה עליתי לאימון עם מישהי שהביאה אנרגיה אחרת לחלוטין, וכאילו מלא שמחה, ואחד הדברים ששמתי לב לפני שהתחלתי את האימון, זה איך אני לא מביאה את מה שקרה בשיחה איתו לשיחה הזאת. זו מיומנות שצריך לפתח, היא לא כל כך פשוטה, ואנחנו לא תמיד שמים לב שאנחנו מושכים את זה איתנו.
כן, נכון. אני חושב בסופו של דבר זה נהיה מדחף, זה נהיה הרגל, אבל בטח שיש דברים שהם עדיין דחפים.
והנקודה הבאה, העיקרון הבא שמדברים זה על החשיבה בתבניות. שזה כאילו קצת סותר את הדבר הקודם, כי אם באים ואומרים שעל איך צריך לדעת, לחשוב על משהו גם כשאתה, הוא לא מול העיניים שלך, שהמידע לא מול העיניים, אבל עדיין להמשיג אותו בתוך תבניות, ולראות איך אתה מתייחס אליו ואיך אתה עובד איתו. שזה בעצם יכולות קוגנטיביות כאלה, של לשים את המידע הזה בתוך, ליצור בו איזשהו סדר, ואז להמשיך לעבוד עליו ולאבד אותו גם כשהוא לא נמצא לך מול העיניים.
יש לך דוגמה על הדבר
הזה? זה בעצם, תראה, זה למשל נגיד הנושא של רפלקציה, שזה התבוננות על תהליכים שקרו. כלומר, החוויה נגמרה כבר, ואתה צריך להיות מסוגל לחשוב עליה ולאבד אותה. עכשיו, הדבר הזה הוא כן קריטי, אני חושבת, כי בגלל שקורים המון המון דברים, המון פעמים אנחנו לא סוגרים משהו, הוא עדיין חי, הוא עדיין בועט, ואז להמשיך לחשוב עליו ולאבד אותו ולראות, אתה יודע, היה לנו פרק שהקלטנו על נושא של כישלונות.
כן.
של הקטע הזה שגם אחרי שהכישלון נגמר, אתה עדיין מסוגל לחשוב וללמוד ממנו, ולעשות סדר במה שקרה, ובתהליכים.
אוקיי, אז כאילו אני מנסה ככה לחדד את ה...
את המיומנות הזאת?
את הנושא הזה, כן, כי באמת, אם אני מסתכל על זה חשיבה בתבניות, אז אולי זה היכולת להכניס התנהגות לתוך תהליך?
או רציונל לתוך תהליך, או רציונל לתוך התנהגות, אבל כאילו לראות את הסדר שבדברים, ואת הלמידה מתוך הדברים האלה. עכשיו תשאל אז למה זה בעצם רלוונטי, כי אם אנחנו חושבים על זה שהמציאות כל הזמן נוקשת לנו בדלת, אז אנחנו צריכים להיות מסוגלים גם להגיב עליה לא רק בזמן אמת, אלא גם להסתכל עליה אחרי זה וללמוד אותה. ולקחת ממנה.
כן. אוקיי, מגניב.
אז, והדבר ככה, האחרון, שאני רוצה לדבר עליו, זה היכולת בעצם לעשות את הגמישות, ואת השינויים בין הדברים. אז באותה מידה שדיברנו על העצירות, אנחנו גם יכולים לדבר על העניין הזה של, היכולת לעשות שקלולים של משהו עכשיו שנוקש בדלת והוא חשוב יותר, וצריך להתייחס אליו.
תיעדוף.
נכון. וזה, למשל, בתור מנהל אנשי, שזה אחד האתגרים הגדולים, כי כל הזמן נוקשים לך בדלת דברים, וכולם צועקים לך שהם דחופים, והם חשובים. ואתה צריך ללמוד לעשות את הבחירה הזאת.
ההפרדה בין עיקר לתפל.
נכון, ובין מה שחשוב, ומה שחשוב עכשיו אולי, ומצד אחד לשחק עם הגמישות הזאת של איך אני זז בין הדברים.
אז זה בעצם, אני קצת, כאילו אני מסכים עם כל מה שהם אומרים מן הסתם, אבל אני מנסה להבין את הקשר בין זה למוח.
אוקיי.
כאילו כשהתחלנו לדבר neuroscience, הרגשתי שאת הולכת לדבר על אונות ועל זרמים חשמליים שקוראים לנו במוח, ואיך כל דבר משפיע לנו על הניהול זמן, ובעצם אם אני מבין נכון, הנקודות האלה זה נקודות שכשהן מתקיימות, המוח שלנו עובד בצורה טובה יותר.
כן, בהיבט הזה, נכון.
אוקיי, זאת אומרת שכשאני מקיים את הנקודות האלה, אז באמת אני, המוח שלי יכול כנראה לספק לי תפוקה טובה
הוא
יותר.
הוא עובד בצורה אופטימלית יותר. אם אנחנו, אני לא אכנס לכל הדברים, כי גם אני לא מומחית למבנה המוח, זה בכל זאת אני מאמנת של מנהלים, שמעניין אותי הנושא הזה, אבל זה לא המומחיות שלי. אני חושבת אחד מהדברים שמאוד מאוד חשובים, וזה גם כאן מה מדבר עליו המון, זה על זה שיש לנו שתי מערכות בגדול. מערכת אחת שהיא הרבה יותר אימפולסיבית, והיא הרבה יותר קשורה לרגשות ולדחפים ולאינטואיציה המון פעמים, ויש לנו מערכת שהיא הרבה יותר מערכת קוגנטיבית, שיפוטית, עוסקת בהערכת מצב ובדברים. ואני חושבת שחלק מהדברים פה קשורים באיך אנחנו מפעילים את המערכת הזאת ומשקיטים את המערכת השנייה. אז אם נלך רגע חזרה, למשל הנושא הזה של בוא תנקה את הרגשות שלך, כי הרגשות שלנו הם הרבה יותר אימפולסיביים.
כן.
ואז זה מפריע למערכת, שהם קוראים מערכת 2, כהנמן קורא לה, לתפקד בצורה אופטימלית.
אני רק אגיד שכהנמן זה דניאל כהנמן, זוכה פרס נובל, ספציפית מה שאת מדברת, זה הספר שלו של לחשוב לאט לחשוב מהר. באמת כאילו לענייננו, אז ההשפעה של כאילו, בעצם אם אני רוצה להיות במצב אופטימלי, שאני אקבל מהמוח שלי את הדברים, כי אני יכול להגיד באמת, אני קצת מנסה לחשוב, כאילו אני עכשיו בדיוק דיברנו על זה לפני הקלטה, ששנינו בנקודה מאוד עמוסה בחיים שלנו, ועושים באמת כן. מיליון ואחת דברים, ואני, יש לי ימים שאני מרגיש שאני אש, באמת, כאילו הכל, הכל הולך לי דברים שלא הבנתי איך לפתור שבוע, אני פותר אותם בזה, באותו רגע, ורגעים פחות, כאילו, שאני מרגיש שאני פחות פרודוקטיבי.
וחד.
ואז אני אומר לעצמי, בעצם, אני, כאילו הרצון שלי זה לייצר את הסביבה הזאת שהיא עם פחות הפרעות. תעזרי לי מה...
כאילו, סביבה שהיא פחות רועשת, פחות עם הפרעות, נותנת לי את האפשרות להתרכז יותר, להיכנס לעומק, לפתח מיומנויות קוגנטיביות תוך כדי. אז אם אנחנו מסתכלים על זה בהיבט של הניהול זמן, אחד, ואנחנו חוזרים, כשהתחלנו ושאלת אותי מה הבעיות, בסדר? הבעיה זה שכל הזמן רועש לנו ודופק לנו ועמוס לנו, אוקיי? ואז מה שקורה, איך זה משפיע עלינו? המוח שלנו לא במיטבו, הוא כל הזמן מופרע. הוא כל הזמן נדרש לגירויים, להגיב לגירויים שקופצים לנו. ואז, ומעוררים אותנו. אז אחד מהדברים למעשה שאפשר לעשות ולקחת מהמקומות האלה, זה איך אנחנו למעשה מורידים את הרע שלו, ואיך אנחנו למעשה עוזרים לו להיות יותר ממוקד ויותר מפוקס. זה בעצם הכיוון של הספר הזה שעליו הם עובדים. אוקיי, עכשיו, לשאלה שלך, איך זה קשור לניהול זמן, אז פה אולי שווה להכניס את דן אריאלי, שגם נורא מתייחס לשאלה של פרודוקטיביות. ולמשל, אחת מהתובנות שלו זה, אל תנסה לקפוץ מדבר לדבר, אלא תישאר בצורה מרוכזת על מה שאתה עובד. כלומר, אתה רוצה, ואני חושבת שבטח בפיתוח, למשל, זה נורא נורא קריטי, אתה לא יכול לעשות 10 דקות וללכת ולחזור. כאילו, לוקח לנו זמן עד שאנחנו מגיעים, עד שהמוח שלנו מתחמם ונכנס למשהו.
כן.
ולכן כשאנחנו יוצאים מזה, אחר כך קשה לנו לעשות ריקאברי חזרה להגיע לאותה תפוקה. אז אם אנחנו מחברים את זה למה שאמרנו קודם, למשל, כשאתה צריך משהו שהוא חשוב, משהו שדורש את תשומת הלב שלך, אתה צריך לתת לו זמן. ואתה צריך ליצור לך את סביבת העבודה המתאימה. אתה רוצה מוזיקה, אתה רוצה שקט, אתה רוצה לבד, אתה רוצה ביחד, אבל משהו שיעזור לך לעבוד בצורה אופטימלית. הדבר הנשבת הנוסף שאפשר לדבר עליו, שזה שלא כל רוב האנשים, אני מסייגת את זה, אבל רוב האנשים, זה לא שכל היום הם פרודוקטיביים באותה מידה. זה לא שלא משנה שאם תתפוסתי ב-4 אחר הצהריים, או ב-10 בבוקר אני אהיה חדה וערה, כמו אותו דבר. אז חלק מהעניין זה את הדברים שחשובים לך, בניהול של הזמן, תעשה בשעות האפקטיביות. והשעות האפקטיביות הן סדר גודל של משהו כמו נמלי 4-4.5 שעות אחרי שהתעוררנו. כלומר, את הדברים החשובים תעשה על הבוקר. אם אתה בן אדם של בוקר, מי שעכשיו הוא איש לילה, אז בטח הזמן שלו אחר, אבל רובנו הבוקר זה הזמן הפרודוקטיבי שלו. הנקודה השלישית זה למשל, יש לנו את כל הדברים שהם זוללי אנרגיה וזמן עבורנו. כל האימיילים, כל אתה יודע, הישיבות, כל הדברים שהם מורידים אותנו, אל תלביש אותם על שעות השיא שלך. תעשה אותם בזמן אחר, אלא אם כן, אתה צריך שאנשים יהיו נורא נורא חזקים במקום הזה. כן. כלומר, אז אם אתה רוצה להקדיש למשהו שהוא חשוב, תחשוב איפה אתה שם אותו במהלך היום, כדי שאנשים יהיו ערניים, כדי שהם יהיו, אתה יודע, במיטבם מבחינת הדברים שקורים. עוד הצעה שהוא בא ונותן זה למשל לעשות הרבה יותר רישום של דברים. אני המון פעם נתקלת באנשים שהמוח שלהם עמוס, כן. ומוצף בדברים, והם כבר לא רושמים.
לא, אני אקח את זה דווקא למה שאנחנו מדברים עליו, ברוב הפרקים שלנו, שזה התכנון.
כן, אבל באמת... זה לא רק תכנון, זה אפילו רק לרשום. אתה יודע, כשאתה עושה רשימה של כל מה שיש לך לעשות...
אני חושב שכל דוגמה של רשימה שתתני לי, אני אוכל להראות לך שזה תכנון.
טוב, יאללה, נו, תכנון, דקף, סדר.
כי זה, כי כל דבר שאת רושמת, למה את רושמת? כי את רושמת או כדי לזכור, ואז את מתכננת מה תעשי אחרי זה. או כדי לדעת איך את הולכת לעשות, למה רושמים דברים.
אני מתייחס לזה כאילו במשהו הכי פשוט.
חוץ מסופר, כן?
לא, אני כאילו רואה המון פעמים אנשים שזה יושב להם בראש כל המיליון ואחד דברים, וזה גורם לבלבלה כזאת. אז אני אומרת, אחד הדברים הראשונים זה קודם כל תוציא את זה מהראש, שזה יהיה רשום. זה כמו שאתה בא ואומר, אני בסוף, גם אם אני עושה הפסקה, אני עושה רישום של מה אני צריך לעשות. רק to capture it, זהו, אפילו בלי שום דבר מעבר לזה.
כן, 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 דרך אגב, זה נאמר תכנון, זה בהחלט לרשום את מה שאתה רוצה לעשות, זה לא תכנון בראש של לזכור, זה לא עובד באמת.
כן.
אבל, כן.
אני חושבת שאחד מהדברים של מה שהייתי מציעה לאנשים, זה תשבו לכתוב את הדברים, ואז גם כשזה כתוב, הרבה יותר קל לראות את זה, אני מאוד, מאוד מאוד מאמינה בוויז'ואל של הדברים. אני חושבת שמרבית האנשים, מכיוון שזו הדרך החזקה שלנו לראות דברים, ברגע שהם רואים את זה כתוב, זה עושה לך משהו אחר, מאשר כשזה בראש שלך.
כן, ודרך אגב, הזכרת ויז'ואל, זה נושא מאוד חשוב, אם כבר אתה יכול, תצייר את זה. תצייר את זה, אתה, כנראה יהיה לך הרבה יותר קל לקלוט את זה מלכתוב את זה, פשוט מהסיבה שאנחנו, יש בינינו כרטיס וידאו ענקי במוח.
כן. עכשיו אני חושבת שהרבה אנשים חוטפים חרה רק כשהם שאו את המילה תצייר את זה.
אני חושבת שבשת מתכוון. גם אני לא מצייר, כי אני לא, אין לי את האינטואיציה לזה, אבל כן אני חושב שאם אני עכשיו רוצה להראות למישהו.
לסרטט את זה, הולדת לזה ייצוג.
כן, אם אני למשל בתוכנה, אז אני אעשה ריבועים ואסרטט את ארכיטקטורה. אבל כאילו זה פשוט יהיה הרבה יותר קל להדגים באמצעות ציור, בהנחה שאתה יודע איך לצייר.
אני מחייכת, כי כל האנשים שאני עובדת עם באימון כבר מכירים את זה. אני עובדת מלא עם סטיקי נוט, ואני עובדת עם פלקטים גדולים, וגם כשאני עושה אימונים טלפונים, אז אומרת להם, אני עכשיו לוקחת דף, זו המילה שכתבתי באמצע, בואו נעשה מיינד מפינג של דברים מפה. כלומר, אני באמת חושבת שהכתיבה הזאת, ואני ממש מסכימה מה שאתה אומר, הויזואליזציה של הדברים, עושים הרבה סדר, ועוזרים לך לנהל את הדברים בצורה נכונה יותר. בטח שזה קשור למשימות, הרי ניהול זמן זה ניהול משימות בעצם. כן. וזה החלק מהעניין.
Yeah, אז באמת, אני חושב, כל פעם אני נדהם מחדש מהעומק שאפשר לקחת את הנושא הזה של ניהול זמן, ובאמת בצדק, כי זה באמת נושא חשוב.
נושא כואב, כן.
ובאמת אני רוצה לחזור על הנקודות, אז באמת היה את הנושא הזה של לבטל את הרעשים, להיות במצב שאנחנו, בסביבה שאנחנו יכולים להתרכז בה, מדי פעם לעשות, לדעת לעצור ולעשות הפסקה, לעבוד בתבניות, זאת אומרת לדעת להסתכל על הדברים שעשינו, ולראות איך אנחנו שוברים אותם לאולי חלקים יותר קטנים, או איזושהי תבנית שאנחנו יכולים לייצר, ובאמת לדעת לעשות את התעדוף של הדברים שהם מגיעים וכל הקונטקסט סוויצ'ינג שקוראים לנו מסביבנו. היה פרק מרתק.
כן. יאללה, שיהיה טוב דקל, ביי.
להתראות ותודה לכם.